יום טוב לכולם. שלום, דוקטור מיכאל לייטמן. הרב, יום טוב. מיכאל, אנחנו ממשיכים את הקורס, התקופה שאחרי נגיף הקורונה, הנושא של השיעור היום, הפער הבינדורי. בעיניי זה נושא מאוד מעניין, אני אספתי שאלות במהלך השבוע, גיליתי הרבה דברים חדשים עבור עצמי, ונתחיל בהקדמה. הדור, שזה כל האנשים שחיים יחד באיזושהי תקופה, זמן היסטורי, זה מוגדר היום כ-20 שנה. אורך הדור הוא 20 שנה. את הדור אפשר להגדיר כהבדל בין תקופה אחת לשנייה, מה שעוד מגדיר את הדור, יש להם התנהגות מסוימת שיחידה לכולם, ויש איזשהו ניסיון קולקטיבי שמאפיין את כל אותו הדור. הדורות שלנו מחולקים לבייבי בום, דור ה-X, דור ה-Y ודור ה-Z. זה הדורות שאנחנו מכירים היום. לא נבחן את זה עכשיו, זה הרבה מידע קיים הזה באינטרנט, והשאלה אליך, איך אתה, לפי מה אתה היית מחלק את הדורות, לפי איזה עקרונות, לפי חוקי הטבע כמובן? רב, זאת שאלה מעניינת. דרך אגב, אף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזאת. אני הייתי מחלק את הדורות, ודאי לפי השאיפה, השתוקקות שלהם למטרת הבריאה. אנחנו, במהלך החיים שלנו, שאנחנו יכולים לבחון את ההיסטוריה שלנו של אלפי השנים האחרונות, ובעצם לפי איזה עיקרון, לפי איזה קריטריון, אנחנו יכולים לחלק את התקופות, את הדורות, לחלק את הזמן, לפי מה שאנחנו עוברים. אבל משום שאני עוסק בחוכמת הקבלה, אז אני מחלק את כל מה שעברנו, את כל מה שקורה בעולם שלנו, את כל מה שקורה לאנושות, לפי ההשתוקקות, ההשתוקקות של האנושות למטרת הבריאה. ולכן, תקופה מאוד חשובה עבורי, זו תקופה שהתחילה בבבל העתיקה, שאז בעצם נוצרה, נבנתה שיטת חוכמת הקבלה, בהתאם לפי הפעולות, לפי אברהם, תושב בבל העתיקה, שהוא עשה בעצם מהפכה רוחנית, והוא הביא את האנשים, קרא לאנשים לחיבור, לבאהבת לך כמוך. מיכאל, דרך אגב, הדור הזה הוא נקרא דור הצמיחה, כך זה מוגדר. דור הפיזור שבו התפזרו אנשים על כל העולם. רב, כן, הדור הזה הוא בעצם נתן דחיפה לכך שאנשים התפזרו על פני כל כדור הארץ. והדור הבא, זה היציאה ממצרים, הכרת האגו כרע, התעלות של קבוצת אברהם מעל האגו שלהם וכן הלאה. מיכאל, לפני זה היה דור של מאדם עד נוח 10 דורות ומנוח עד אברהם 10 דורות, וכך הם נקראים גם דורות. אבל השאלה היא, לפי מה אותם החכמים חילקו את החכמים שחילקו את הדורות האלה ונתנו להם את השמות שלהם, דור המדבר וכן הלאה. הרב, זה תכלית אחרת לחלוטין של קיום של האנשים. אנחנו מדברים פה על קבוצת אנשים שהיא הייתה מתקיימת מתוך השאיפה, ההתעוררות, לגלות את משמעות החיים, לגלות מה מנהל את האנושות, לאן האנושות מתפתחת, למה היא נוצרה, הסיבה והמטרה. אז יוצא שאנחנו בעצם חייבים פה להגדיר למה אנחנו קוראים דור. דור זו אותה התעוררות שיש בקבוצת אנשים כלפי לעבר מטרת הבריאה. ולכן, ככה אני מחלק את אותם התקופות ההיסטוריות לדורות. והדורות מאוד שונים. יש דורות שיכולים להיות להתקיים במשך אלפי שנים, ויש דורות שמתחלקים במשך כמה עשרות שנה, ואולי פחות. מיכאל, דרך אגב אנחנו רואים שתקופת הדורות מתקצרת, אם קודם דורות ערכו במשך אלפי או מאות שנים, רב, בעצם כן. מיכאל, היום אנחנו מדברים שזה כבר 20 שנה, רב. אבל מה משתנה באותם האנשים במשך 20 שנה? מעט מאוד משתנה בקרב בני האדם. הם מחליפים את המרדף, את המרדף אחרי הסמרטוטים, מכוניות, סמארטפונים, לטיסות לחול. מה משתנה? בעצם כלום. אם אנחנו מדברים על היחס לתכלית החיים, אז בעצם כל הדברים האלה שמשתנים, זה לא מגדיר את הדור. הדור לא משתנה מבחינה איכותית כלפי מצד ההתעוררות שלהם לתכלית החיים, תכלית הקיום, אלא הם פשוט X, Y, Z וכן הלאה. זה הכל על תנאי. כי מה בעצם משתף בין הדורות, מחבר ביניהם? צעצועים שהם משחקים בהם. מיכאל, אבל בעצם משהו, הם עוברים אחרת. נגיד אלה שעברו מלחמה או איזה אירוע היסטורי אחר. הרב, אנחנו החלפנו זה על זה בעצם, אנחנו החלפנו את מטרת הבריאה, איך אנחנו מכוונים למטרת הבריאה בתקופות שונות, אנחנו החלפנו את זה במשהו מאוד מאוד חומרי וקטן כזה. מיכאל, תגיד, מהו בעצם הקונפליקט בין האבות והילדים? מה המהות של הקונפליקט הזה שקיים ביניהם? הרב, גם פה אני לא רואה קונפליקט משמעותי, עם ההבדל משמעותי. ההורים ששיחקו במחשבים עתיקים, אז הילדים משחקים במכונות מתקדמות יותר, צעצועים מתקדמים יותר. אבל מה ההבדל האיכותי, הפרקטי, המעשי שיש ביניהם? מה ההבדל?
отличие к подходу к смыслу жизни раскрытие
ההבדל בגישה לתכלית החיים ההבדל בגישה לתכלית החיים אין הבדל כזה מיכאל אבל ערכים שונים רב איזה הערכים הקודמים היו בפרות ובעגלות וסוס והיום הערכים הם בכסף בבנקים במכוניות מיכאל אבל יש ערכים של חופש שוויון רב, אני חושב שגם זה עבר, אנחנו החלפנו את כל זה לדברים אחרים. מיכאל, טוב, אנחנו עוד נדבר על זה, יש לי שאלה כזאת, האם יש עונש על... האם יש מושג כזה של החטאים של האבות, הילדים צריכים לשלם? רב, בעצם כן, כי אנחנו לא קיימים ככה כל אחד בפני עצמו, כמו שאנחנו חושבים, כמו שחושבים אנשים רגילים, שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא מבינים שאנחנו קיימים במסגרת הטבע. ובטבע קיימים כל החוקים, הכל קיים תחת חוקים, ואנחנו מגלים את זה לאט לאט בדרגת החי, ובדרגת האדם אנחנו לא יכולים לגלות את אותם החוקים, אנחנו יכולים רק להניח שהם קיימים, בגלל שכשאנחנו מביטים על הטבע הדומם, הצומח והחי, אנחנו בוחנים את הטבע, את הטבע הזה מלמעלה למטה, ויכולים להבין אותו, ואיכשהו לנהל אותו, לשלוט בו, אבל כשאנחנו מסתכלים על האנשים אחרים בינינו, אנחנו יכולים, אנחנו מסתכלים מהדרגה שלנו, ואין לנו שתי מדרגות, אין לנו את אותם שתי הרמות, כמו שאנחנו מסתכלים מהדרגה שלנו, על הטבע הדומם, הצומח והחי, ולכן, בדרגת האדם אנחנו כל הזמן טועים, אין לנו עם מה להשוות, אין לנו שתי קומות כדי להסתכל מהקומה העליונה לתחתונה. ולכן, חוכמת הקבלה אומרת שאנחנו צריכים לעלות לדרגה הבאה, שנקרא אמונה מעל הדעת, זאת אומרת, הקומה השנייה שהיא מעל הראשונה, ואז ממנה אנחנו נוכל לראות בצורה נכונה את הדרגה הארצית שלנו, ונוכל להבין מי אנחנו, בקומה הראשונה, ואיך עלינו לנהוג.
откуда вообще взялся термин
מיכאל, מאיפה בכלל הגיע המושג של הידרדרות או הידרדרות הדורות? יש כזה מושג. רב, אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שבמידה במידת התפתחות הדורות, במה הדור מתפתח? הדור מתפתח בתוך האגו שלו, על ידי האגו שלו. האגו הופך להיות יותר ויותר עשיר, רב גווני, רב שכבתי. ולכן האגו הזה, הוא מושך אותנו מטה. ואנחנו חייבים איכשהו לאזן אותו על ידי ההשתוקקות, שאיפה שלנו למעלה. זה משהו שאנחנו עוד לא מבינים. אבל בזמננו אנחנו כבר יכולים להבין איך לפעול כדי לאזן את האגו שלנו. וכך להשפיע על החיים שלנו. מיכאל, האם אפשר לומר שדווקא דרגות שונות של ההבדל בדרגות האגו זה הקונפליקט בין הדורות? רב, ודאי, כן. כל האגואיסטים שונים מסתכלים על הדברים בצורה שונה. מיכאל, אומרים שהפער הגדול ביותר זה בין אנשי המילניום וההורים שלהם. זאת אומרת, אנשים שנולדו מתחילת ה-80 ואמצע ה-90, זה נקראים דור המילניום, והקונפליקט הזה נקרא קונפליקט של המידע, מערכות המידע. אנשים שכבר נכנסו לאינטרנט, יש ביניהם כבר פער גדול בין הקודמים.
דרוגוי וזמוז'נסטי פרווירית יתה.
רב, אין לנו אפשרות לבדוק את זה, אבל אנחנו יודעים על עצמנו, אותם אלה שהיו חיים לפני תקופת האינטרנט, איך היינו חיים? היינו הולכים לעבודה, היינו חוזרים מהעבודה, קנינו מוצרים, מזון, הבאנו אותם הביתה, הכנו משהו לאכול, הלכנו לישון, והיום הבא אותו דבר, הכל חזר על עצמו.
כמו צ'רלי צ'פלין.
כמו בסרטים של צ'רלי צ'פלין. והיום הכל אחרת לחלוטין. היום אנחנו חיים בתוך המחשבים. אנחנו בכלל לא נמצאים בינינו, בקשר בינינו, בצורה אינטגרלית. ועם כל החלקים, עם כל הפרטים בכדור הארץ. לא חשוב לנו מי כותב לנו ולאן אנחנו כותבים, זה לא חשוב. אנחנו עברנו לדרגת קשר, תקשורת, אחרת לחלוטין. אם היום אתה קוטע את הקשר האינטרנטי בין האנשים, אז אתה יכול לתאר לעצמך איזה כאוס היה קורה על פני כדור הארץ. נגיד השמש הייתה, היה פיצוץ כזה על השמש, אז מה שנקרא, הכל היה נשרף על כדור הארץ. כל הקשרים היו נשברים, נקטעים. ודאי שכל מערכות השליטה היו נקטעות, צבאיות, אזרחיות, כל המכשירים בבתי החולים, ואיפה שלא יהיה, לא היינו יכולים לנהל את כל המערכות הבנקאיות וכן הלאה. זאת אומרת, אם היינו היום קוטעים את הקשר בינינו, שנניח לפני 50 שנה הקשר שלו, הוא לא היה קיים עדיין, אז היינו מפסיקים להתקיים. לא היה לנו אמצעי תקשורת.
Да все потому, что у нас задействовано на этом.
זה בגלל שהכל בנוי על זה. מיכאל, אבל דווקא אם היה בתקופה הזאת, החל משנות ה-90, האם יש איזשהו שינוי פנימי? היה איזה שינוי פנימי? רב, השינוי הפנימי זה שאנחנו יצאנו למרחב אחר לגמרי של קשר בינינו, אנחנו מרגישים את עצמנו כאנושות אחרת לעומת מה שהיה קודם. אם קודם הרגשנו קשר שהיה בין האנשים, אפילו בטלפונים או בתקשורת רדיו וכן הלאה, אז היום אנחנו מרגישים את הקשר בינינו, שהוא לא קשר בין בני אדם, אלא קשר של ה-ID. זאת הרגשה אחרת לחלוטין. לא חשוב לי מי האדם שכותב לי, אלא חשוב לי איך אני מקבל את זה? מיכאל, אם קודם, כל אדם שהוא לא יצא למעשה מהכפר שלו והיה לו קשר עם כמה מאות או עשרות אנשים, אז היום במהלך חייו האדם פוגש אלפי ועשרות אלפי אנשים. רב, כן, ודאי. מיכאל, למה המגמה הזאת קיימת? מה התהליך פה? רב, מגמה הזאת מציינת תהליך מאוד פשוט. אנחנו חייבים להרגיש את עצמנו כולנו כמשפחה אחת, כחברה אחת, שכולם קשורים בו, בחברה הזאת בצורה הדדית, ושאנחנו לא יכולים להתקיים בצורה אחרת. ובסופו של דבר, התהליך הזה של בניית קשרים מוחלטים, הדדיים לחלוטין בין כולנו, למרות שזה הכל בצורה אגואיסטית, אז התהליך הזה בסופו של דבר יביא אותנו לזה שאנחנו צריכים למצוא שיטת קשר אחרת בינינו. מיכאל, זאת אומרת, אני אכיר ואני אהיה בקשר עם מיליארדי אנשים, אני אכיר אותם בצורה אישית או מה? רב, תהיה התקשרות, קשר עולמי, והקשר הזה חייב להיות טוב. אחרת אנחנו פשוט נהרוג זה את זה.
Скажите, вот имеет...
Мы сегодня начинаем осознавать, насколько
ложь... אנחנו היום מתחילים להבין עד כמה שקר, השקר שבתוך המערכת הקשר הזאת, כמה הוא מזיק לכולנו. מיכאל, הסיבה לקונפליקטים בין הדורות זה חוסר השוויון בין ההורים והילדים. אתה, לדעתך, יכולים להיות יחסים כאלה בין אבות וילדיהם כמו בין חברים, כי יש זלזול כלפי ההורים, מה אתם מבינים וכן הלאה, וכמובן שקיים גם זלזול הפוך. האם אני יכול להיות חבר של הילד שלי? צריך, זה אפשרי. כשווים, או שזה לא צריך להיות יחס כשווים. רב, זה לא צריך להיות יחס בין שווים, בזה אתה תזיק לילד. אתה צריך להיות כחבר בוגר שלו. לא חבר, אלא חבר בוגר. מיכאל, עוד נקודה מרכזית בקונפליקט בין הדורות, זה השאלה, העניין של הערכים והנורמות של הדור הקודם. נקודה משמעותית לפער, לקונפליקט בין הדורות, זה אותם הבדל הערכים. בקרב הציבור הדתי זה קורה פחות, כי הערכים שלהם לא משתנים במשך אלפי שנים, ובציבור החילוני זה הרבה יותר ברור, כי כל דור משנה את הערכים שלו, וזה נקודת קונפליקט. האם אתה מסכים עם הקביעה הזאת? רב, ודאי שאני מסכים גם כלפי החברה הזאת, וגם אני שייך לשתי החברות, מכיר את שתי הציבורים האלה, ולכן מסכים עם זה לחלוטין. מיכאל, האם יש ערכים אוניברסליים שיכולים לגשר על הפער הזה בין הדורות? רב, הערכים צריכים להיות מעל כל זה, גם מעל הערכים, גם בתוך הציבור הדתי וגם הציבור החילוני. הערך המרכזי צריך להיות בדבקות שלמה עם הטבע העליון. זה הכוח העליון, זה הערך העליון, האיכות הגבוהה ביותר. ולכן אנחנו צריכים לחקור את הטבע הזה ולהיות קשורים איתו. מיכאל, שאלה בדיוק על הנושא הזה. אתה אומר שהאתיקה, המוסר החדש, הערכים החדשים, הם צריכים לכלול בתוך עצמם את החוקים האוניברסליים של הטבע וליישם אותם בתוך המשפחה ובקונפליקט שבין הדורות. האם תוכל לתת דוגמה אחת לפחות של חוק כזה ואיך ליישם אותו נכון? מה הם אותם החוקים? אתה כל הזמן מדבר על חוקים. אז תן, האם תוכל לתת לפחות מימוש קיום אחד של חוק כזה, נגיד בין כותלי המשפחה. אתה אומר שצריך לקיים חוקים אוניברסליים של הטבע. רב, זה חוק של השלמה, החוק של ההשלמה ההדדית. החוק של ההשלמה ההדדית במשפחה הוא קיים במידה מסוימת. ברמה טבעית, בצורה טבעית. זאת אומרת, הקטנים ביותר הם החשובים ביותר במשפחה. וכמה שאדם גדול, מבוגר, חזק יותר, כך הוא יותר חייב לאחרים. חוקים כאלה צריכים להיות גם בחברה.
тысячи лет существуют
Михаил, במשך אלפי שנים יש קונפליקטים בין נשים וגברים, בין ההורים והילדים, בין המדינות, בין הממשלות. זאת עובדה. אז איזה מסקנה נכונה אפשר לעשות מכל זה? מה הטבע רוצה להראות לנו על ידי זה שזה קורה? זה טבעי. הטבע רוצה להראות לנו שאנחנו צריכים להתעלות מעל הקונפליקטים האלה, כדי שנהיה כולנו כמשפחה אחת. ובמשפחה, כמו שהרגע אמרתי, יש השלמה הדדית. השלמה, מילוי הדדי. כל אחד מוסיף לכספת המשותפת כמה שהוא מסוגל. הילד הקטן על ידי ההשתתפות, החום שלו, והגדול יותר על ידי ההשתתפות הגדולה, ההשקעה הגדולה שלו. מיכאל, יש פה שאלה טבעית, למה אנחנו צריכים להתעלות מעל זה? אם נסתכל על הטבע, גם שם יש כאלה מאבקים, קונפליקטים בעולם החי, וגם אלימות והכל, אולי זה דברים טבעיים. למה אנחנו צריכים לשנות את הכל, להתעלות מעל זה? רב, בעולם החי זה קיים. וזה מתקיים לפי חוק. זה החוק. אבל אנחנו יצאנו מהעולם החי, ואנחנו מתעלים לדרגת האדם. זאת אומרת, אפילו האגו שלנו כבר לא כמו שיש לבעלי החיים. בבעלי החיים האגו הזה הוא אינסטינקטיבי שניתן להם מהטבע, והם לא יכולים לשנות אותו. הם יכולים רק להשתמש בו בצורה מקסימלית עבור התועלת הפרטית שלהם. האדם לא. הוא יצור חברתי. והוא צריך לתקן את עצמו כדי שהוא יהיה מועיל מבחינה חברתית בחברה. ואנחנו לא יכולים לעשות פה שום דבר, אנחנו חייבים לעסוק בזה. אחרת אין לנו עתיד. מיכאל, זאת אומרת, כשאתה אומר שאנחנו צריכים להסתכל על חוקי הטבע וללמוד ממה שקורה בטבע, אתה לא מתכוון לזה שאנחנו צריכים לראות איך זה בנוי בצורה אינסטינקטיבית בעולם החי. רב, לא, 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 זה לא יכול להיות דוגמה עבורי. מיכאל, אבל אנחנו בני האדם, אנחנו חלק מהטבע. מיכאל, אנחנו חלק מהטבע כמו הגוף, לפי הגוף החי שלנו, אבל לא לפי האגו שלנו. אסור לנו לבלבל את שתי הדרגות האלה שיש בנו, להתבלבל ביניהם. מיכאל, כן, זה משהו שצריך לברר. טוב, אנחנו נברר את הנקודה הזאת בשיעורים הבאים בצורה יותר מפורטת. האם יש תפקיד מיוחד לסבתא וסבא בהתפתחות הילדים? איך זה ביחס להורים? רב, ההורים הם מספקים לילדים שלהם על ידי דברים חומריים, בצורה חומרית, והסבתא והסבא, סבתות והסבים, הם תומכים בילדים בצורה יותר אוניברסלית, רוחנית. זאת אומרת שאנחנו בכל זאת צריכים להבין כמה הם הכרחיים. מיכאל, היום קשה למבוגר, לרוץ אחרי הצעירים, למבוגרים. אז מה ההורים יכולים היום ללמד את הילדים שלהם? ולכן, הפסיכולוגים אומרים זאת אחת הסיבות שיש זלזול מצד הילדים להורים. אם קודם ההורים נתנו איזה הרגלים לילד מדור לדור, אז היום הילד יכול להרוויח בעצמו, ובכלל הערכים השתנו. זאת אומרת, רב, אתה מדבר מצד האגו המוחלט, הטוטלי. הילד יכול להרוויח, זה לא מה שהוא צריך בלבד. הוא צריך איזושהי תמיכה נפשית, רוחנית, רגשית, פסיכולוגית, בלי ההורים, ואפילו בלי סבתא וסבא, הוא לא יקבל את זה. מיכאל, אבל בכל זאת, איזה הרגלים, מה ההורים היום יכולים למסור? חוץ מאותה תמיכה רגשית. רב, כשלילדים מתחילים להופיע ילדים משלהם, אז ההורים יכולים לתת לילדים ואת מה שהילדים התחילו להרגיש שהם חייבים לקבל. מיכאל, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, בואו נעבור לבליץ. תשובות קצרות לשאלות. איזה דורות לדעתך אפשר לבטל? לציין, אפשר לציין כנקודת מפנה בהתפתחות האנושות. רב, יש הרבה דורות כאלה. כל דור הוא קבע איזה משהו בתוך האנושות. מיכאל, איזה דור אחד שהוא היה משמעותי מצד ההתפתחות של האנושות, התפתחות הרוחנית? רב, ההתפתחות הרוחנית של האנושות התחילה מבניית בית המקדש הראשון. העניין הוא לא בבנייה עצמה, אלא בתקופה, באותה תקופה, שאנשים התחילו לעסוק, להתחבר ביניהם בצורה מאוד רצינית, משמעותית, ובחיבור הזה לגלות את הכוח העליון, את הבורא. מיכאל, אז אתה חושב שדווקא מאותה התקופה הזאת, זה היה משהו כמו 1,000 שנה לפני הספירה, התחילה ההתפתחות הרוחנית של כל האנושות? רב, כן, ההתפתחות הרוחנית התחילה עוד לפני זה, מבבל העתיקה, אבל באופן כללי, מבחינה... באופן אינטנסיבי, בפועל זה מבית המקדש הראשון. מיכאל, מה משנה את הדורות? אירועים היסטוריים, אסונות טבע, ערכים חברתיים או תוכנה פנימית? רב, תוכנה פנימית. מיכאל, איך בעולם גלובלי וקשור בצורה הדדית, הקונפליקטים בין הדורות משפיעים על המערכת כולה? האם הפער הזה יגדל? הרב, הפער הזה ילך ויגדל בהתאם לאופן שבו הדורות יפתרו את הבעיות בקשר שביניהם, וכך לפי המצב הזה הם ישפיעו על תמונת הטבע הכללית, שהטבע ישפיע עליהם. מיכאל, זאת אומרת הקונפליקט בין הדורות ילך ויגדל. הרב, אני מקווה שיחד עם זה יגדל גם השכל של האנושות, וכך זה וככה האנושות תפצה על הפער שבין הדורות. מיכאל, מה הדור הצעיר חייב לקבל מהבוגר? רב, הדור הצעיר צריך לקבל מהדור הבוגר יחס למטרת הבריאה, כדי להמשיך את המטרה. המטרה לא משתנה, כל השאר משתנה, זה הכל עטיפות. אבל הכיוון למטרת הבריאה זה משהו שאי אפשר לשנות. מיכאל, מה יכול לקשור בין ההורים לילדים? רב, גם כן, זו אותה המטרה שניצבת בפני כולם, שאנחנו חייבים לעבור אותה, להגיע אליה ולהגיע למצב המושלם. מיכאל, הקונפליקט בין ההורים לילדים זה משהו שכבר לא קיים, לא רק בדור הזה. מה מייחד את הקונפליקט של הדור שלנו, הנוכחי? רב, אני הייתי אומר שהקונפליקט הנוכחי היום הוא בזה שהילדים צריכים לעלות לדרגת קיום אחרת לחלוטין ממה שהתקיימו ההורים שלהם. הם צריכים בקשר ביניהם לגלות את דרגת ההתפתחות הבאה, העולם העליון, וזה לא היה קיים אצל האבות. ההורים שלהם שאפו להגיע לזה בצורה תת-הכרתית, אבל לא ידעו איך ליישם את זה, לבנות, ולילדים שלהם היום יש אפשרות לעשות את זה. מיכאל, לדעתך בחברת הצריכה המודרנית, האם אפשר להרים את החשיבות והערך של ההורים בעיני הילדים? ומה, איך לעשות את זה?
רב,
בזה שההורים יבינו שאם הילדים יהיו מכוונים נכון למטרת החיים שלהם, לגלות את דרגת הקיום הבאה של העולם העליון, אז ההורים יתמכו בהם בזה. מיכאל, לא, אבל בעיני הילדים, איך אפשר להרים את ההורים בעיני הילדים? רב, בזה שהם תומכים בזה. מיכאל, איך אתה יכול לאפיין במילה אחת או משפט את הדור שלנו? של אחרי הווירוס, של אחרי הווירוס של הקורונה. רב, זה דור שיש לפניו משימה מיוחדת, ואני מקווה שהוא יממש אותה. מיכאל, אותם העקרונות האוניברסליים שאתה כותב עליהם בספרים שלך ובהרצאות שלך, האם הם צריכים לעבור התאמה בכל דור ודור ולדור שלנו? רב, ודאי, אני עובד על זה. מיכאל, מה צריך לבנות, לעצב את הדור? רב, את הדור מעצבים אנשים שמבינים מה עומד בפניו. הם מגלים את המשימות שעומדות בפני הדור, איך אפשר לקיים, לממש אותם, ומשתדלים איכשהו לכוון את הדור, לפתור את הבעיות. מיכאל, כל דור חכם יותר ומותאם יותר לחיים, אתה מסכים עם האמרה הזאת? רב, לא, לא. יש בדור הבא פוטנציאל לפתור את הבעיות שהטבע מציב בפניו, אבל יחד עם זאת, הוא זקוק ליד מאוד חזקה מכוונת. מיכאל, לאיזה דור אתה מייחס את עצמך? רב, אני מייחס את עצמי למצב שהוא בין הדורות, בין הדור הזקן העתיק לבין הדור החדש שעוד לא נבנה, שאני עוזר לו לראות את הדרך. מיכאל, אנחנו דיברנו איתך על זה שהניסיון הקולקטיבי הוא שמגדיר את הדור. איזה ניסיון קולקטיבי כללי אתה יכול לזכור ממהלך חייך שהיה? רב, ניסיון הקולקטיבי שהיה בחיים שלי, במהלך החיים שלי, הוא לא נתן כלום, חוץ מסימן שלילי מאוד, משהו שלילי מאוד גדול, ואת כל הדברים החיוביים קיבלתי מהמורה שלי. מיכאל, מה היית יכול להגיד, לייעץ בסיכום, באותו הנושא של הקונפליקט בין הדורות? מה יכול לקצר, לגשר מעל התאום הזאת? רב, אני מקווה שהדור הקודם יהיה חכם יותר ויתייחס בצורה יותר טובה, חיובית לדור החדש, ושהדור החדש יבין שיש בפניו בעיה ניצבת בפניו שאלה מאוד רצינית כלפי מטרת החיים שצריך לפתור אותה, והדור החדש צריך לפתור את זה בעצמו. הדור הקודם יכול לתמוך בזה, אבל הוא לא יכול להראות לדור הצעיר לאן להתקדם. אנחנו בשלב כזה שבו הדור החדש צריך לרכוש שיטה חדשה, אידיאולוגיה חדשה, יחס חדש לחיים, ואני מאחל להם את זה, וכל טוב. מיכאל, תודה רבה על התשובות. נמשיך נברר את הדברים. תודה ולהתראות.